שלום וברכה. מה המאורע, מה מהות המאורע של יציאת מצרים? למרבה הפלא, הדבר הזה נתון למחלוקת בין האמוראים עצמם. במשנה נאמר שהמגיד, מספר האגדה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי הגנות? מהו השבח? ולפי זה מתברר מה מהות החג. ויש שתי שיטות אצל האמוראים. אחד אומר, הגנות, עבדים היינו לפרעה במצרים. זה גנות, זה מגונה להיות העבד. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, זה השבח. זאת הדעה אחת. הדעה השנייה אומרת לא. הגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה היו עבודנו, והשבח זה ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. לפי הדעה הראשונה, המאורע הוא מאורע לאומי, לפי הדעה השנייה זה מאורע דתי. ואין הדבר, כן, כלומר, או שאתה יצאת מעבדות לחירות, או מעבודה זרה לעבודת השם. יש שתי דעות, וזה אפשר לומר, הבסיס למתח, הבסיס של המתח הוא שיש שאלה מי אנחנו, האם אנחנו לאום, או שמה אנחנו דת. הדבר הזה הוא תמוה מאוד. עצם השאלה היא דבר תמוה מאוד, בגלל שקריאה פשוטה בתורה, לא צריך ללכת רחוק, בחומש, מוכיחה שאנחנו לאום ולא דת. נכון? והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך מארצך אל הארץ. ועשך לגוי, ארץ וגוי זה אומה, זאת מדינה אפילו, זה פוליטי. ולכן תמוה הדעה הראשונה האומרת עבדים היינו ויוציאנו השם אלוהינו, היא המובנת. הדעה השנייה מתחילה עובדה עבודה זרה ועכשיו קרבנו, היא הלא מובנת לכאורה. אבל האמת היא שזה לא מחלוקת באמת. אלא זה התוך וזה הכלי. ובאמת, עם ישראל יש לו חוכמה עצומה, ונוסח ההגדה של עם ישראל שונה מאשר בזמן הגמרא בגלל זה. בזמן הגמרא היה מקובל שיש משפחות שאומרות עבדים היינו. ויש משפחות שאומרות מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל, כן בבקשה? מי המוראים שחלקו? למה לא אמרתי את השמות שלהם? בגלל שיש בזה ארבע גרסאות שונות. האם זה רב ושמואל, או שמואל ורב, או רבה ורב יוסף, או אביי ורבה. אז לכן, על מנת להיפטר מה... צורך לדון בגרסאות, אני אמרתי, האמוראים. בסדר? והנוסח של ההגדה השתנה, כן? כפי שאמרנו, בזמן התלמוד, היו משפחות שהיו אומרות, עבדים היינו בלבד, ומשפחות שהיו אומרות, מתחילה בלבד. אבל מתקופת הסבוראים ואילך, עם ישראל שינה וחיבר את שתי ההגדות כאחד, מתוך הקדמת עבדים היינו למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. ומתוך כך גם קרה מה שקרה בהגדה, שלפני עבדים היינו יש ארבע שאלות, מה נשתנה? ולפני מתחילה עבודה זרה יש ארבע שאלות של הבנים, חכם רשע תם ושנודע לשאול. מדוע סדרה של שאלות פה ועוד סדרה של שאלות שם? זה סדרה של שאלות שנותן, שהיא הקדמה למענה עבדים היינו, והסדרה השנייה היא הקדמה למענה מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו עבודינו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מתוך כך יש להבין מה היחס בין הגנות לבין השבח. זה ממש לא יפה בליל הסדר, שהוא הלילה שבו יצאנו ממצרים, לומר את הגנות, עבדים היינו, עובדי עבודה זרה, תשאיר את זה לליל בדיקת חמץ. כלומר, אני הייתי מסדר את זה ככה, שבליל בדיקת חמץ נספר על העבדות, ובליל הסדר נספר על השחרור. לפי זה היינו גם צריכים, ככה התורה הייתה צריכה לעשות, אם היו שומעים לעצות שלי, שנאכל מרור בליל בדיקת חמץ, ונאכל מצה בליל הסדר. משום מה הכל מעורב, המהר"ל מפראג מסביר שזה בגלל שהיינו יכולים אז לחשוב שיש שני אלים, אלוה שגזר עבדות, ואלוה שניצח את המשעבד, והוא הגוזר חירות. כן? אז כדי שזה נדע שזה אותו אלוה, התורה צפתה לאכול את המצה והמרור ביחד. ולהזכיר את הגנות והשבח ביחד. יש אפילו דבק שמדבק את המצה והמרור, זה קורבן פסח, שעניינו אחדות לפי הניתוח של המהר"ל. עכשיו, מתוך כך אנחנו יכולים לגשת אל הגנות, מתוך הרגשה טובה. כן? הרי אם מתחילה עובדי עבודה זרה זה חלק מהשבח, שהשבח ניכר מתוך הגנות כמובן, אז יש ערך לגנות הזאת. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. וצריך להבין מה הצורך הזה שמתחילה יהיו עובדי עבודה זרה אבותינו. בכלל הביטוי מתחילה נראה לי מוזר. אני לא הייתי כותב מתחילה. אני בהשראה תנכית הייתי כותב בראשית, נכון? בראשית עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אבל כנראה שחז"ל נזהרו, לא רצו להגיד בראשית. כי ראשית זה הראשית, והראשית היא טהורה. לא ייתכן שבראשית אנחנו עובדי עבודה זרה. אבל מתחילה אנחנו כן. מה זה מתחילה? בהיסטוריה. בראשית, הייתי אומר, בשורש החיים של כנסת ישראל, אז אנחנו בוודאי לא עובדי עבודה זרה, אנחנו עבדי השם. אבל במציאות ההיסטורית יש תחילה, ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. נשאלת השאלה, למה זה טוב? למה ההיסטוריה שלנו, לא יודע, אולי זה לא טוב, אבל אם כבר זה קרה, אז שנוציא מזה משהו, נראה בשביל מה זה טוב. אנחנו יודעים שעבודה זרה היא די עתיקה בהיסטוריה, נכון? זה באופן פשוט מייחסים את ראשית האלילות לאנוש, הדור השלישי של האדם, הבן של שת, בן אדם וחווה, הוא הראשון שעבד עבודה זרה. והסיפור הזה נמשך הרבה זמן. והראשון שנלחם נגד עבודה זרה, היה אברהם. ומיד עולה השאלה, למה הוא הראשון? למה לפני כן לא נלחמו בעבודה זרה? הרי יש, היו צדיקים גדולים, נוח, מתושלח, שם, עבר, צדיקים גדולים, שהשפיעו הרבה מאוד על האנושות. ולא ראינו שהם עשו את מה שעשה אברהם אבינו. אברהם אבינו שבר פסלים, הם לא שברו פסלים. אומר הראב"ד, רבינו אברהם בן דוד, בהשגה שלו בהלכות עבודה זרה של הרמב״ם, הוא כותב, שמא לא נזדמן להם לשבור הצלמים. כלומר, אם אנחנו קוראים את זה כפשוטו, אברהם אבינו, כלומר, שם ועבר ברחוב שבו הם גרו, לא הייתה חנות של עבודה זרה, ולכן הם לא שברו. אברהם לא רק שברחוב שלו יש, הוא גר בתוך החנות, ולכן הוא שבר. איך יצא לו? בפוקס. אם הוא לא היה גר בבית כזה, אז הוא לא היה שובר, וההיסטוריה הייתה נמשכת עוד קצת. נכון? משכנע, נכון? לא, ממש לא. פשוט מאוד. כי כנראה צריך לומר ששם ועבר חשבו שזה לא טוב לשבור פסלים. זה לא טוב. למה זה לא טוב? כי זה תוכן האמונה של בני האדם, ואתה הולך לשבור את זה. זה מה שמחזיק את האנשים. את הרוחניות שלהם. זה מחזיק את המוסריות שלהם. בלי כל אותם פסלים, בלי כל אותן עבודות זרות, לך תדע לאיזו ברבריות פרימיטיבית, פרה-היסטורית, היו נופלים בני אדם. לפחות עבודה זרה קצת מתקעה, קצת תקנה את האנושות, קצת רוממה אותם. כשאתה שובר את זה, אתה צריך לקחת אחריות. תדע, תיקח בחשבון את כל התוצאות שיהיו מזה שאתה שובר פסלים. כמה טיפולים פסיכיאטריים יצטרכו, במיוחד כהני עבודה זרה, אחרי שאתה שובר להם את האלים. זה חמור מאוד. ולכן, שם ועבר הבינו שיש צורך בעבודה זרה. ואברהם אבינו, הייתה לו תעוזה גדולה, הוא הגיע למסקנה שהגיע הזמן להפסיק עם זה. כן, מה את אומרת? מה זה קשור לבחירה חופשית? הייתה לו בחירה חופשית לשבור. והם בוחרים בדרך שלהם. נו, אז מה? בחירה חופשית, את מבלבלת בין הזכות לעשות מה שאני רוצה, לבין הבחירה החופשית. זה שני דברים שונים לגמרי. בחירה חופשית זו תכונה בנפש, שהקדוש ברוך הוא נתן לבני אדם, ואין אדם שאין לו בחירה חופשית. הוא יכול לבחור בטוב, הוא יכול לבחור ברע. זכות הבחירה, זה דבר שהומצא על ידי המהפכה הצרפתית, ואומר שכל אדם יכול לעשות מה שהוא רוצה. אין שום חברה בעולם שמתפקדת ככה. אין בשום חברה אנושית, אין זכות לשום אדם לעשות כל מה שהוא רוצה. בסדר? יש שני דברים שונים. עכשיו אנחנו חוזרים עכשיו לנושא. אז אברהם אבינו אמר שהאנושות מספיק בשלה כדי לעבור את המשבר הזה. כדי לסבול את האפשרות שמשהו יישבר. צריך להבין שבעיני בני דורו אברהם אבינו היה אתאיסט. הוא שובר את האלים. אין לו אל. אין, וזה דבר שהוא חירוף וגידוף. גם בתקופה הרבה יותר מאוחרת, היוונים והרומאים היו מאשימים את היהודים באתאיזם. ואחת ההוכחות שהיהודים הם אתאיסטים, זה שבתוך המקדש שלהם, בחדר הפנימי, אין כלום. אם כן, הם לא מאמינים בשום אל. והם מבזים את האלים. אין להם שום דבר קדוש. עכשיו, לכן אפשר לומר שמי שלא עובד עבודה זרה, הוא מערער את הסדר של העולם. עכשיו, מה נתנה עבודה זרה, אם נדייק, איזה דבר חיובי היא נתנה? היא נתנה יראת שמיים. יראת שמיים, או הייתי אומר, יראות, הרבה הרבה יראות. אומר הרב קוק, באגרות ראייה, חלק א', איגרת מ"ג, לחברו שמואל אלכסנדרוב. הוא אומר לו, אברהם אבינו הגיע למסקנה שהגיע הזמן לבטל את היראות ולהפוך אותם ליראה אחת. אבל האנושות צריכה להתקדם עוד. להבין שאין צורך גם ביראה, מספיק אהבות. ואחר כך להתקדם עוד שלב, לבטל את האהבות ושתהיה אהבה אחת. אהבת השם. והרב מתח בצורה הזאת את מה שמתרחש במהלך ההיסטוריה, כולל האתאיזם המודרני, שהוא חלק משבירת הפסלים, כדי להגיע לאהבת השם אמיתית. עכשיו, נכון שזה נתן יראת שמיים. האם זה נתן עוד משהו? אז הרב קוק אומר בספר עולת ראייה, בפירוש שלו להגדה של פסח, וזה בהחלט מתאים לתקופה, ש... רגע. שהיה צורך שאבותינו יהיו עובדי עבודה זרה, זה במהדורה הישנה, זה בעמוד רש סמך א'. הוא אומר, למה זה טוב שהיינו עבדים? כי על ידי שלומדים להיות עבדים, אז זה בונה תכונה בנפש שעושה אותנו עבדי השם. אבל הוא אומר, למה זה טוב שהיינו עובדי עבודה זרה? הגנות של מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, הוא גם כן גורם לשבח, שמפני יתרונם הגדול של ישראל, ונטייתם לרוחניות ולשכליות מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש, העומדים להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון. כלומר, מה שמיוחד לעובדי עבודה זרה, יש להם אחלה דמיון. כל מי שקורא קצת מיתולוגיות, מתפעל מעולם הדימויים העשיר כל כך שיש בנפש האלילית. עכשיו, זה לא רק דמיון, זה גם עולם של רגש. זה גם עולם של כוחות הגוף. עובדי עבודה זרה היו מלאים בכוחות אדירים של דמיון, וכוחות אדירים של רגש, וכוחות אדירים של גוף, כן? והדברים האלה הם ממש לא מתאימים לאינטלקטואלים. האינטלקטואל צריך שיעשו קצת שקט, שיחברו את הרדיו, שלא יבלבלו את המוח, שלא יביאו לו תמונות של נוף. הוא רוצה לחשוב חשיבה אבסטרקטית, שקטה, ואז מתוך זה להגיע לבירור האמת. עם ישראל יש לו נטייה כזאת. גם כן, עם ישראל, כיוון שהוא בא להודיע שהשם אחד, והשם למעלה מכל ציור, ומן הגוף, ומדמות הגוף, לכן עם ישראל יש לו נטייה טבעית להתעלם מן הדמיון, מן הרגש ומן הגוף. וזה חבל. כן, זה מה שאומר, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון, באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות, והעידונים היפים שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני והנטייה בכלל לחוזק גופי שכוח השכל והתגברות הרוחניות מכניעתו. על כן, כדי ליתן שורש בגזע לבל יבולה לצד הדמיוני והחומרי לגמרי, הכין אדון המעשים ברוך הוא רטייה, כלומר רפואה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. זה טוב, מצוין שעובדי עבודה זרה היו אבותינו. איזה כוחות הם קנו בתור עובדי עבודה זרה. והתגברה בהם למדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני במידה נפרזה. מאחר שלא היה השכל הטהור שיסודו דת אלוהים מעכבתו. ומזה יצא השבח. שעכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מה זה קרבנו? את מי זה? את מי הוא קירב? הוא קירב את אותנו עם העבודה זרה לעבודתו. יש, ברוך השם, נשארו אצלנו כוחות של עבודה זרה, שעכשיו משמשים לעבודת השם. ויכולים אנחנו להעשיר את תכונתה של העבודה האלוהית, את הוד החסד והצדק האלוהי הטהור, בכל אותם הכישרונות שנמצאים בנו, מיסוד הגזע המקורי שעובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון שימצא אחרי זיקוקו, שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל לו. אז זה מה שטוב. ברוך השם, קרבנו המקום עם העבודה זרה לעבודתו. לפי זה גם אני מתחיל להבין את המשך המשפט, קרבנו המקום. למה לא קרבנו השם? או קרבנו הקדוש ברוך הוא? למה? המקום. כי הקדוש ברוך הוא נקרא גם המקום. למה הוא נקרא המקום? לא יודעים למה? אתם מפחדים, אה? דווקא לא. הוא לא נמצא בכל מקום בעולם, שהרי מפורש בבראשית רבה, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. כולם זוכרים את החלק הראשון, רק שוכחים מהחלק השני. החלק השני, אין העולם מקומו. אז הוא לא נמצא בכל מקום. אתם יודעים למה הוא נקרא מקום? כי הוא מקומו של עולם. פירוש הדבר. טוב, זה אני מכיר את הקושיות האלה. והשיעורים במכון נורא, אנחנו כבר מספיק רבנו על זה. כן, עכשיו. זה בסדר. אבל קודם כל, בלי... אז זה לא חוכמה כנגד מקור להביא מקור אחר. אני רוצה להבין מה המקור הזה אומר. המקור הזה אומר, אין העולם מקומו. איך נסתדר אם לא כל הארץ כבודו? נסתדר. אבל הביטוי, המקום, משמעותו שהוא נותן מקום לכל. הוא המקום של העולם. זאת אומרת שהוא נותן מקום לכולם. מה זה נותן מקום לכולם? למי הוא נותן מקום? לכולם. מה באמת? לכולם? אז גם לרע. גם לעבודה זרה, הוא נותן מקום. ברוך המקום, ברוך הוא. ברור. אגב, הקדוש ברוך הוא, בהגדה של פסח, יש לו שני שמות. קוראים לו המקום, וקוראים לו שנתן תורה. כן? ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל, ברוך הוא. כן, נגד ארבעה בנים דיברה? תורה. אז מי שנתן תורה לעמו ישראל, הוא נתן תשובות לארבעה בנים. והמקום, למי הוא נתן תשובה? לבן החמישי. זה שלא הגיע לליל הסדר. אז מי מטפל בבן החמישי? הרי הוא לא בליל הסדר, אז איך אני אטפל בו? ברוך המקום. המקום נתן בו מקום. כן, מה אתה רוצה? כן. עם העבודה זרה. כן. נכון, זה דוגמה. נכון, זה בדיוק. זאת אומרת, אם הקדוש הוא קרבנו עם העבודה זרה לעבודתו, אם כן, חייבות להיות עקבות של הדבר הזה במצוות. אז למשל, אנחנו מקריבים קורבנות. למה אנחנו מקריבים קורבנות? אומר הרמב״ם, כי זאת הייתה דרכם של בני האדם לבצע פולחן של אלוהות. בימי קדם, לא הייתה עובד שום אלוהה בלי קורבנות. אז כשהקדוש ברוך הוא רצה להסיר אותנו מעבודת האלילים, לא ביטל את הקורבנות, אלא עד רבה אמר, טוב, קורבנות, תביאו גם אליי. או רק אליי. בסדר? כלומר, זה אנחנו עובדי עבודה זרה לשם השם. זה הכוחות שאנחנו מביאים משם. דבר הזה יש לו הרבה מאוד ביטויים. למשל, כן? העבודה זרה לא עוזרת לנו להתקרב לשם. אנחנו מקרבים את העבודה זרה לשם. זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אנחנו משתמשים בכוחות האלה ונותנים להם מקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. והם נצרכים. למשל, כתוב, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. אז אסור לכעוס? לגמרי? לפעמים צריך? אז צריך להשתמש בזה. או למשל, לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, זה גמרא. לעולם יעבוד אדם עבודה זרה, ואל יזדקק לבריות. כן, גמרא מפורשת. אז הגמרא שואלת על זה, עבודה זרה כסלקה דעתך, מה באמת? זה לא באמת, כן? הגמרא מיד כבר הכניסה את זה. והתשובה, עבודה... שהכוונה לעבודה שהיא זרה לו, שאדם הוא מותאם למקצוע מסוים, לא מצא פרנסה במקצוע הזה, הולך למקצוע אחר. זה עבודה שהיא זרה לו. מיד עולה השאלה, אז למה אמרת בהתחלה עבודה זרה? למה התעת אותי? למה לא אמרת מראש לעולם יעבוד אדם עבודה שהיא זרה לו ולא יזדקק לבריאות? והתשובה היא, בגלל שמי שמבין מה זה עבודה, מבין שהמקצוע שאדם עובד בו זה עבודת השם. ואם הוא עובד במקצוע שלא מתאים לו, זה באמת עבודה זרה. רק שזה לא עבודה זרה שהתורה אסרה. ולא עוד, אלא שזאת עבודה זרה מעודפת על פני עבודה זרה יותר גרועה, שזה להזדקק לבריות. זה הכוונה. אז זאת אומרת שעבודה זרה, יש זה הרבה, הרבה צדדים. כן, בבקשה, דבר נא. כן. נו. איפה ראינו שאבותינו עבדו עבודה זרה? שנאמר, ויאמר יהושע אל כל העם, בעברי נהר ישבו אבותיכם מעולם. תרח, אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם את אברהם, והולך אותו בכל ארץ כנען, ויתן לו את יצחק. ויתן לי יצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר סיר לשבת, לרשת אותו, ויעקב ובניו ירדו ממצרים. פסוק זה, שמובא בספר יהושע, נאמר במפורש בהגדה של פסח. שאלה הבאה. אז אני לא מבנתי, אז למה אתה שואל?
לא, אבל מה, מהרגע ש... אוקיי, אז אני חדד את זה, מהרגע שאברהם יצא מעבודה זרה?
אתה אומר שברגע שאברהם הפסיק לעבוד עבודה זרה, כבר אבותינו מעולם לא מצאנו שעבדו עבודה זרה. זאת אומרת, אתה אומר למחוק את כל פרק כף ביחזקאל, שאומר שאבותינו במצרים עבדו לכל אלוהי מצרים. אתה אומר למחוק את הפרק הזה. טוב.
שאלה הבאה.
שאלה הבאה. אז עכשיו הבנת שלא הבנת נכון. יפה, בסדר, הלאה. בואו נמשיך. עכשיו, מתוך כך, מובן שאם יש לאברהם אבינו תפקיד של, לאומה הישראלית להעלות את העבודה זרה, אז צריך להבין איך אנחנו עושים את זה. אז כמו שאמרת, יש בחלק מהמצוות, אנחנו רואים עקבות של הדבר הזה. אבל אנחנו רואים משהו הרבה יותר רחב, והוא שבמהלך ההיסטוריה עברנו תקופות ארוכות מאוד שבהם היינו עובדי עבודה זרה על פי החלטה אלוהית. איך קוראים לתקופות האלה? גלות. כן? התורה אומרת במפורש, פרשת ויתחנן. והפיץ השם אתכם בעמים ועבדתם שם אלוהים עץ ואבן אשר לא יאכלון ולא יריחון ולא ימישון. וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ויוצא לפי זה שהגלות היא עבודה זרה בריבוע. גמרא מפורשת במסכת עבודה זרה, דף ח עמוד א', ישראל שבחוצה לארץ, עובדי עבודה זרה בטהרה הם. אם כך, אם הקדוש הוא גזר עלינו גלות, אז הוא גזר עלינו להיות עובדי עבודה זרה. לא רק פעם אחת, אלא מספר פעמים. והדברים מפורשים בתורה בתור תוכנית אלוהית כוללת בלי קשר לחטאים. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, ואחריכן יצאו, ממה? עם המון כסף. המון כסף. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, תראה, אני אומר לך אברהם, אתה מאוד אהוב עליי ואני צריך לספר לך משהו. הילדים שלך הולכים לסבול, אבל לסבול חבל, אז 400 שנה. אבל אל תדאג, כי בסוף יהיה הרבה כסף. זה מה שכתוב. מה זה הכסף והזהב הזה? הרי מה הוצאנו ממצרים? ממצרים הוצאנו את הכוחות של עבודה זרה והבאנו אותם לעבודת השם. מה עם הכוחות האלה? אז מי שקורא בספר שמות יודע, הוצאנו ממצרים כסף וזהב. מה עשינו מהזהב הזה? עגל? מה? משכן? גם וגם. אז תחליטו. עשינו גם עגל וגם משכן. אם אפשר לעשות מהזהב של מצרים משכן, זה אומר שהזהב של מצרים וכל ה... תוכן התרבותי שנשאו על ידי הזהב הזה, מסוגל להביא לנוכחות אלוהים בעולם. מצרים משהו אדיר. חזל אומרים, לא, התורה אומרת, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אומרים חזל שזכו מצרים להיות אכסניה של ישראל. זאת אומרת, האומה הישראלית נולדת מתוך מצרים. אנחנו, אפשר לומר, המצרים האחרונים בעולם. אם אתה רוצה לראות איך הייתה מצרים, תסתכל על עם ישראל. תעשה תשליל, נגטיב, תדע מה זה היה מצרים. זאת אומרת, אנחנו בנויים על פי התבנית, כמו תבנית של עוגה. הצורה שזה נותן לנו, זה הצורה של מצרים. אבל בהיפוך. ולכן, שלמה, אנחנו ירדנו ממצרים כדי להביא את הזהב הזה, ועל ידי הזהב הזה מביאים להשראת שכינה בעולם. וזה תיקון אדיר למצרים. אשרי מצרים שגנבנו מהם את הזהב, כי על ידי זה, זה נותן ערך לזהבם. אבל מה עם הזהב? גנבנו, בסדר. עכשיו, מה עם הזהב שעשינו ממנו עגל? זה אומר שהזהב של מצרים עושה את העגל. זאת אומרת, מתוך מצרים צריך להוציא ערכים. חלק מן הערכים האלה חיוביים, חלק הולכים לעגל. איך עושים הפרדה בין שני חומרים? מביאים את זה למעבדה. המעבדה, עם ישראל. אנחנו שפני ניסיון של ניסוי אלוהי אדיר, של בירור הערכים. זאת אומרת, מכוח ישראל נשאר משהו ממצרים בעולם. ואפשר להבין מה שקורה, למשל, ביציאת אירופה. בימינו, יש לנו הרבה מאוד ערכים שהבאנו מהעולם המערבי. עולה השאלה, מה עושים עם זה? אז עוברים, עושים מיון. החברה הישראלית עושה מיון של הערכים שהבאנו מאירופה. ואז כל אחד אומר, אתה רואה את זה? את הערך הזה? צריך לזרוק, זה לעגל. שינו, מה פתאום? זה שייך למשכן. אתה רוצה לזרוק? זה זהב. למשל, המשטר הדמוקרטי. זה אחד הדברים שהבאנו משם. משטר דמוקרטי, זה טוב או רע? יש מישהו שאומר מצוין. תלוי. יש מישהו שיגיד שזה רע. רע, תודה. בקיצור, מה? תלוי באיזה זמן. בקיצור, מה עתיד להישאר באלפי השנים הקרובות מהמשטר הדמוקרטי? מה שעם ישראל ישמור ממנו. כלומר, אותו חלק הראוי לשימור הוא זה שיחיה בנצח דרך האומה הישראלית, אותו חלק הראוי להיזרק הוא זה שיזרק. כן, בבקשה. מה עם ישראל לקח מהנאציזם? אפשר גם את זה, אבל אתה יודע מה, בחברה הישראלית, אם אתה רוצה לגמור דיון, תגיד נאצי או היטלר, גמרת. כי אז אתה אומר, אם ככה אתה מדבר, אין לי מה לדבר איתך. כן, בסדר, לא, בסדר, אבל בכל זאת העלית. הנאצים העלו על נס את הרעיון של הגבורה. כל החינוך הנאצי בנוי על זה, הגבורה. והגבורה זה נאציזם. אם אתה לוקח את זה כערך יחיד, לזה אתה מגיע. אבל אם יש גבורה, היה גיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיים, ויש גבורת עם ישראל במלחמותיו וכו', זה ודאי, ראוי. כן. עכשיו, אבל פעם אולי פעם נצטרך לדבר על זה, מה לקחנו ממה שלקחנו, מכל מיני מקומות. כן. עכשיו, לפי זה גם מתחיל להיות מובן כל התוכנית של ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אנחנו רגילים לחשוב שהגויים חיים באדמתם. איפה הגויים חיים? בארצותיהם. מצרים בארץ מצרים, הבבלים בבבל, היוונים ביוון, הצרפתים בצרפת, הרוסים ברוסיה. כל זה הארצות שלהם. אז מה עושים היהודים שם? היהודים שם בגלות. ככה זה הציור הרגיל, שהיהודים הם בגלות אצל האומות. אבל אם מסתכלים בתורה, רואים שזה בדיוק הפוך. לפי הסיפור של התורה בעצמה, מאז מגדל בבל, האנושות בגלות. האנושות בגלות, והאומות התפצלו. היה ניפוץ של הזהות האנושית המקורית ל-70 אומות. ואז יוצא שהגויים בגלות. אז מה עושים היהודים שם? הם הולכים אל הגלויות של העמים כדי להוציא אותם מגלותם. כן? מסכנים הגויים בגלות. ויש מדרש שאומר שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, תבחר או שבניך ירדו לגלות או לגהינם. מה אתה בוחר? ואברהם, מסיבות שקשה לי להבין אותם, בחר בגלות. כן? מי שיודע מה זה גלות יודע שזה הרבה יותר קשה מהגהינם. אבל אברהם בחר בגלות. וההסבר הוא פשוט, הרב יהודה אשכנזי היה מסביר, שאם עם ישראל לא ירד לגלות, אז הגויים ירדו לגהינם. ואז נצטרך לרדת לגהינם להוציא אותם משם. אז אברהם העדיף שזה יקרה בהיסטוריה ולא במטאפיזיקה. כן. ככל ככל שהניצוץ של קודש שחבוי שמה, חבוי יותר, ככה גלות יותר קשה. יש הסבר שנתן אברהם אבינו לאשתו שרה בנושא הזה. והיא כאשר קרב אברהם מצרימה. למה בכלל אברהם הגיע למצרים? הרעב? נו, באמת. אתם חושבים בגלל הרעב הוא יורד למצרים? כתוב לפני כן, לפני שיש רעב, וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. אז אני עכשיו עונה. וילך אברהם הלוך ונסוע הנגבה. למה הוא נסע הנגבה? מה יש לו לחפש בנגב? מה יש מדרום לארץ ישראל? הוא רצה להגיע למצרים. ומיד לאחר מכן, ויהי רעב בארץ, וירד אברהם מצרימה. זאת אומרת, ההשגחה סיפקה לו את התירוצים הנדרשים כדי שיוכל לרדת למצרים. ואז כשהוא מגיע למצרים, הוא אומר לשרה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראה את. מה זאת אומרת שהיא יפה? אישה יפה זאת אישה שמושכת. הוא אומר לה, תראי, אנחנו הולכים עכשיו להקים את האומה שתתקן את העולם כולו. ברור שכוח כזה ימשוך את כולם. ואז ייקחו אותך. כי רוצים הם להיות עם הסגולה. ולכן אמרינה אחותיית. אז מה צריכה שרה לומר? זה לא מה שהוא אמר. מה היא צריכה לומר? אחותיית. זה מה שהיא צריכה לומר. למי שרה צריכה לומר אחותיית? היא צריכה לקחת איזה מצריה ולומר לה אחותיית? אבל זה מה שכתוב, אמרינה, אחותיית. אז כשישאלו אותה, צריכה להגיד אחותו אני. למה אחותיית? זה לא עברית בכלל. אם היה כתוב שאחותיית, בסדר. אבל לא כתוב כך, אמרינה, נקודותיים, מרכאות, אחותיית. הביטוי הזה, אחותיית, מסתיר משהו. הביטוי אחותיית כתוב פעמיים בתנ"ך. פעם אחת איפה? בפסוק הזה. פעם שנייה? לא, רמז, ספר משלי. אמור לחוכמה אחותיית. כלומר, הוא אומר לשרה, את יודעת, ירדנו למצרים כי יש פה איזה חוכמה לקחת. אחותיית זה צופן, זה קוד, זה שם קוד לחוכמה. החוכמה נפלה למצרים. צריך לקחת אותה משם. הרי על שלמה המלך נאמר, ותרב חוכמת שלמה מחוכמת מצרים. מה זה ותרב? אם הכוונה שהייתה גדולה יותר מחוכמת מצרים, היה צריך להיות כתוב, ותהי חוכמת שלמה גדולה או רבה מחוכמת מצרים. ותרב, הכוונה שהיא גדלה. כן, ריבויה בארמית זה גידול. ותרבי ותגדלי, גדלת. זה יפה, ותרב חוכמת שלמה מתוך חוכמת מצרים. כלומר, שלמה היה יודע, ועל זה נאמר, ויחכם מכל האדם. זאת אומרת, וחז"ל אומרים, אפילו מחרש שוטה וקטן. אז הוא ידע לקחת ממצרים את מה שצריך לקחת, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומחוכמת כל בני קדם. זאת אומרת שהאידיאל של החוכמה הישראלית הוא להעלות את מה שחכמי הקבלה מכנים ניצוצות הקודש, שקבורים בתוך התרבות האנושית לגווניה, כן? העולם של הקדוש ברוך הוא של הקדוש ברוך הוא. כלומר, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא נתן את הכוחות הנדרשים כדי לבצע את המשימות. יש טענה, אנחנו קטנים, כן, אבל המאורעות גדולים. אז אם המאורעות גדולים, הם דורשים מאיתנו להיות גדולים. בסדר? מה? הגויים הם בגלות מאז מגדל בבל. זאת אומרת שהזהות האנושית המקורית הלכה לאיבוד. ואז יש מצרים. מצרים זה אחד האופנים להיות אדם. בבל, אופן אחר להיות אדם. האופן הבבלי להיות אדם. אבל מה זה האדם בכלל? זה הכל ביחד. וישראל, על זה נאמר, אשר בחר בנו מכל העמים. מכל עם ועם לקח קצת ועשה מזה עם ישראל. אז אחד הלקחים, אם כן, של יציאת מצרים, אחד הלקחים של ההגדה של פסח, זה הנקודה הזאת. היכולת של העלאת כל התכנים של התרבות האנושית, ולשחזר את הפרצוף, שלמה, הפרופיל האנושי של אדם הראשון, ואת זה אנחנו עושים בין היתר במדינת ישראל בימינו. מדינת ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה אין יהודים, נכון? יש יהודים ברוסיה, יש יהודים באמריקה, יש יהודים באתיופיה, יש יהודים בתימן, במרוקו, בכל מיני מקומות. יש יהודים. מה יש במכון מאיר? יש רוסים, צרפתים, אתיופים, אמריקאים וכו', נכון? זאת אומרת שאנחנו קרויים על שם הרשמים שהותירו בנו האומות שעברנו בתוכם. וזה מסביר איזה אינטואיציה שיש לאפיקורסים. האפיקורסים מרבים להראות כיצד יש קשר בין התרבות האנושית בזמן מתן תורה לבין ההתהוות של המונותאיזם העברי. ואז עושים מזה צימס, מנסים למשל, מישהו לאחרונה שלף מן הנפתלין, את זה ששם הוויה, יודקה ובקה, היה ידוע למדיינים עוד לפני אברהם אבינו. כן, התשובה היא, זה ידענו, גם חזל אמרו, ששם הוויה היה כתוב על המתה, ושהמתה היה בגינה של יתרו. כן? אבל כשהאפיקורסים מגלים איזושהי התאמה בין דברי תורה לבין התרבות הכללית, חוקי חמורבי ועלילות גלגמש וכו', הם חושבים שהם אמרו בזה אפיקורסות גדול, ואינם יודעים שאמרו בזה אמונה גדולה. האמונה הגדולה היא סוד הבירור של הניצוצות שמדברים עליו המקובלים. וזה בעצם, כל זה גנוז באמירה של ההגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה, היו אבותינו, ועכשיו, מה? קרבנו המקום לעבודה זו, מה? סגולת ישראל קדמה לכל, מצוין, מה הבעיה? סגולת ישראל, אבל איפה היו ישראל כדי שתהיה סגולת ישראל? אז זה אידאה. בהיסטוריה, איך זה מופיע? כן. עכשיו, מתוך כך מובן מדוע מצרים היא זו שתורמת לנו לא רק את הערכים, רכוש גדול, היא תורמת לנו גם את הגואל בעצמו. נכון? הגואל, משה. איפה הוא גדל הבחור הזה? במצרים, בבית פרעה. מצרים היא זו שמייצרת את הגואל. את האישיות שיכולה להביא לתיקון העולם כולו. ולכן הוא גדל רחוק מאחיו. הוא גדל במצרים. ויום אחד הוא רואה איש מצרי מכה דרייפוס. ואז הוא אומר, אם ככה, צריך לפתור את בעיית היהודים. והוא מקים את הקונגרס במצרים. כן? במדיין הקמתי את מדינת היהודים. וזה לקח איזה 40 שנה, הוא אמר, היום עוד יצחקו עליי, עוד 40 שנה כולם ידעו שאמרתי את האמת. נכון? 40 שנה יותר מאוחר, הייתה כבר מדינה, לעם ישראל. מה? בימי משה, כמה זמן לקח? אתה חשבת על מישהו אחר בטח. טוב. טוב. עכשיו, הדבר הזה נעשה מתוך מאבק לא פשוט, כן? הרי משה, השם שלו הוא שם מצרי. מי נתן לו את השם הזה? מצריה נתנה לו את השם הזה. זאת אומרת, והמדרש אומר שהקדוש ברוך הוא חיבב את בת פרעה, כאילו היא ביתו, ולכן קרא לה ביתיה, ולא קרא למשה אלא בשם שנתנה לו בת פרעה. משה בגמטריה 345, נכון? נו, מה עוד? אבל זה לא מספיק לי. זה אני יודע לספור. המצרי. כן? משה בגימטריה המצרי. ויח את המצרי. אז איזה מצרי הוא עיקה? את עצמו. הוא עיקה את המצרי שבו, כדי לדעת איזה חלק צריך לטמון בחול, ואיזה להוציא ממצרים. כן? עכשיו, לפי זה אני מתחיל להבין משנה במסכת עדויות. מי שחציו עבד וחציו בן חורין. איך יכול להיות בכלל אדם שהוא חציו עבד או חציו בן חורין? או שהוא עבד או שהוא בן חורין. אז הסיטואציה היא פשוטה, מדובר באדם שהיה שייך לשני אנשים. למשל, הוא נפל בירושה לפני שני אחים. אחד מן האחים שחרר, השני לא שחרר. אז האדם הזה הוא במצב קצת מוזר, הוא חציו עבד, חציו בן חורין. עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד. כן? 50% מההכנסות שלו זה של רבו, 50% זה שלו. דברי בית הלל. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, דאגתם לבוס, אבל את עצמו לא תיקנתם. ליסה שפחה אינו יכול, כי הרי הוא בן חורין. ליסה בת חורין אינו יכול, מפני שצד עבד שבו. הרי אסור לעבד להתחתן עם בת חורין, ולהפך. אז למה תגיד? אז שלא יתחתן, להיבטל. לא, לא יכול להיות. והלא, ותראו איך המשנה פתאום קופצת לממדים בלתי צפויים. בעיה פרטית של המעמד האישי של איזה מישהו, והלא לא נברא העולם, אלא בשביל פריה וריביה, שנאמר לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. אלא מפני תיקון העולם. פתאום המשנה, בשביל בעיה של בן אדם אחד, מדברת על איך מתקנים את העולם כולו. אלא מפני תיקון העולם, כופין את רבו ומשחררו. כלומר, מכריחים את אותו יהודי שהעבד שלו, אתה תשחרר אותו בעל כוחך. אבל מה עם הכסף? וכותב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, זה הופך להיות חוב. אז האדם הזה ירוויח כסף, יפרע את החוב, בבוא הזמן, בינתיים הוא בן חורין. וחזרו בית הלל להורות כדברי בית שמאי. כן, ככה אומרת המשנה במסכת עדויות. שצריך להבין, מי זה העבד הזה? איפה מצאנו עבדות? עם ישראל היה עבד. מי גזר עבדות על עם ישראל? הקדוש ברוך הוא ופרעו. כלומר, הוא היה עבד של שניים, עם ישראל. אבל אחד מהם שחרר, הקדוש ברוך הוא שחרר. פרעו אומר, לא, אני לא רוצה. הוא אומר, שמע, אבל תיקון העולם מתעכב בגללך. אז כופין את רבו, 10 מכות. הוא משחררו. אבל יש חוב כלפי פרעו, וכותב לו שטר על חצי דמיו. יש לנו מחויבות כלפי האנושות בגלל זה. צריך לפרוע את החוב. ולכן יש תמיד איזושהי התעכבות בתהליך הגאולה. והיא בשלח. בשלח, מה פירוש לשלח? ללוות. כן? אחד מהפירושים של בשלח, ללוות. ואברהם הולך עמם לשלחם. אז והיא בשלח פרעו, פרעו מלווה אותנו. פרעו אותיות העפר. יש כבדות. כבדות שמתלווה לתהליך הגאולה. ולכן אנחנו מחויבים כלפי הדבר הזה. וזה בא לידי ביטוי, למשל, במחויבות שלנו להכיר את הערך של החוכמה הכלל אנושית. למשל, בפרק י"ב, הנה, זה ביטוי למחויבות לשלם חצי דמיו לפרעו. כתוב כך, בפרק י"ב של אורות התורה. זוכרים בוודאי. פסקה ה. התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים, יותר רחבים, יותר קדושים מכל שערי האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם כולו. כלומר, יש לנו הרבה שערי אורה של הבינה הטבעית והמוסר הטבעי וכו', ואנחנו רוצים לפתוח שערים עוד יותר בהירים. ואם אנחנו אוטמים את אוזנינו משמוע לכל השם הפשוט הקורא בכוח על ידי כל שערי האורה הטבעיים שהיא נחלת כל האדם, מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל אור החיים הפרוסים בעולם בפנימיותו ונשמת האדם בהדרה. כלומר, אם אתה אומר יש לי רק תורה, אין אנו מבינים בזה את ערכה של תורה. ועל זה נאמר, עם נבל ולא חכם. כדי בתרגם מונקלוס, עמה דקבילו אורייתא ולא חכימו. כלומר, עם שרוצה רק תורה ואיננו רוצה את התרבות הכללית, בעצם בוגד בתכלית של יציאת מצרים בכללה. כן? והדבר הזה, אנחנו יכולים לראות אותו בהרבה מאוד דברים. אני רק רוצה להזכיר דבר אחד חשוב, והוא שהתורה ציוותה עלינו כל יום לשים בראשנו תכשיט מצרי. שמתם לב לזה? כל יום. כן? המצרים הקדומים היו שמים איזה תכשיט כזה על ראשם, נכון? הפרעונים במיוחד, סמלי מלכות, איזה נחש, והתורה ציוותה את הנחש הזה להפוך לתפילין. הרי אנחנו אומרים את זה מפורש בכל הפרשיות של הנחת תפילין, שזה זכר ליציאת מצרים. כלומר, אתה הפכת את הנחש המעוגל, הטבעי, הבלתי מוסרי, אתה הופך אותו לריבוע קובייתי, שבו יש מעלה אומת הימין ושמאל ואמצע, דיינו עולם של ערכים, ונותן ערך מוסרי לערכים הטבעיים של אומות העולם. אז זה מה שאנחנו מתכוונים, כל הדברים האלה הם אמורים בהגדה של פסח, במתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. חג שמח.